אנחנו בשמוינו פרוקים, בפרק השמיני, באות, איפה זה? אות תזיין, בדיוק. ועל זה הצד בעצמו היה עונש סיחון מלך חשבון. טוב, בשיעור הקודם הרצנו פה את הנושא של פרעה, כי רצינו שזה יהיה עוד בשבועות, בפרשיות שעוד עוסקים עם הנושא הזה של שהקדוש ברוך הוא מחזק את ליבו של פרעה, שלא, וחיזקתי אצלי פרעוי ורודף אחריהם, ואחר כך עונשו והם איתו. והדבר הזה אומר לך הרמב״ם שפרעה אילו לא, האם החטא שלהם היה על זה שלא שילחו את בני ישראל, אז היה פה באמת בעיה. אבל העונש שלהם היה לא על זה, כי על זה אני הכבדתי את ליבו ואת לבבדיו. העונש שלהם היה על זה שאיך שהם התנהגו לבני ישראל, על זה שהם עשו עוול בלי ספק. העוול הזה, זה היה הסיבה של העונש שלהם. אבל באמת, מה הפשט שהקדוש ברוך הוא מונע מהם את הבחירה? מונע מהם את הבחירה בגלל שזה חלק, כמו שהקדוש ברוך הוא יכול למנוע מאדם את הבחירה על ידי שהוא לוקח לו את כלי ההליכה, את הרגליים, הוא נכה. אז הנה, נלקחה לו ההליכה. נלקח לו הבחיר בעניין הזה, זה חלק מהעונש. גם כאן יש חלק מהעונש שניקח ממנו הכוח המתעורר שהוא גורם לאדם את יכולת הבחירה. ואז אין לו בחירה בעניין הזה, הוא נכנס לדבר הזה והוא לא רואה בו מציאות אחרת, וככה הוא תקוע בעניין הזה. יש אגב וורט מעניין של הקוצקר על הגמור בסנדרין. הגמור בסנדרין אומרת שביקש נבוכדנצר לגנות כל שירות ותשבחות שאמר דוד בספר תילים. נכון? דוד המלך אומר הרבה שבחות לקדוש ברוך הוא, מגיע נבוכדנצר ואחרי שיוצאים חנניה, מישאל ועזריה מכבשן האש, הוא מתחיל להגיד, עשוי היא כמו רב רבין ושמחוי כמו סקיפין, מלכוסי מלכוס עולם ושלטוני עם דור ודור, כן, מלכוסי עושיו ושמחיו דעבד עמי אלוהיו שפר קודמי להחוויו, על זה בנוי, קוראים בו אם כידוע, אבל הוא אומר שירות ותשבחות נפלאים לקדוש ברוך הוא, תחילת הפרק, סוף הפרק מהמכתב שהוא כותב, אבל הדבר הזה, כן, עמד נבוכדנצר לגנות, לבייש, כאילו לעשות יותר יפה מדוד המלך, במלאך, וסתרו על פיו, ואז הוא השתתק. אז אומר הקוצקר, סליחה, יש בחירה חופשית. אם הוא הולך לשיר יותר, דוד, יותר יפה מדוד המלך, שישיר יותר יפה מדוד המלך. מה זה האלימות הזאת? כאילו, מה אתה נותן לו סתירה בפה ומשתיק אותו? מה אם, לא עניין של דמוקרטיה, זה לא עניין של העם, הוא הולך לבד. יש פה בחירה. איך אתה מונע מאדם את הבחירה שלו? אומר הקוצקר שלא מנעו ממנו פה את הבחירה. אמרו לו דבר אחד, דוד המלך שר לקדוש ברוך הוא בכל סוגי המצבים. עם חסד השירו ועם משפט השירו, בין כך ובין כך אומר רש"י, לכו השם הזמירו. הוא שר לקדוש ברוך הוא בילוקים העל על דובו, בהוויה העל על דובו. גם במצבים של טוב וגם במצבים של רע, גם מיד הסדין, גם מיד הסחבים. אתה רוצה לשיר כמו דוד המלך? יפה. אבל לא רק לראות שקורה נס ואז לשיר. בוא נראה אותך שר אחרי סתירה. כי דוד המלך שר גם אחרי סתירות. אתה רוצה לשיר יותר יפה ממנו, אתה שיר גם אחרי סתירה. לא רק שקף לך וקל לך. דברתי יפה וחריף של הקוצקר, אבל יש פה את הנקודה הזאת. השאלה שלו היא שאלה שבאמת צריכה לעמוד מול העיניים. אין דבר כזה לקחת בחירה מבן אדם. בסדר? הבחירה היא דבר שהוא באמת, כמו שהרמב״ם מעמיד לנו כאן בכל הפרק, הדבר הכי חשוב שיש לאדם באשר הוא אדם. היינו אדם או יוקה אחד ומיוחד בדבר הזה, שממנו לא דעס תויברו. הוא מעצמו יודע מה שהוא עושה, והוא מעצמו מחליט מה שהוא עושה. הכוח הזה מוביל אותנו גם לתובנה חשובה, והיא נוגעת בעיקר למעשים שעשינו בעבר. אתם בטח מכירים את התופעה הזאת שנקראת רגשות אשמה, רגשי אשם. בסדר? התופעה הזאת שאנשים מלכים את עצמם, מענישים את עצמם, אוכלים את הלב, פועלים מתוך תחושת אשמה על דברים שקרו בעבר. רגשות אשמה אין לזה מקום. א', אין לזה מקום מבחינה פרקטית, כי זה לוקח מהבן אדם המון המון אנרגיה שאין לנו. לא בשביל הדבר הזה. אבל יש משהו יותר חשוב. כשאנחנו מתבוננים על סיפור של רגשות אשמה, אשמה היא מאוד דומה לחמלה. אבל אפשר בקלות להתבלבל ביניהם, אבל הם דברים שונים לחלוטין. תחשבו על אבא שחוזר מהעבודה, והוא, אתה יודע, טרוד ועמוס, רגשית ונפשית ופיזית, עייף, והוא נכנס הביתה, והבן שלו רץ לקראתו, ילד בן 6, אבא! התרגשות. והוא, אין לו זמן עכשיו, הוא אומר, כן, כן, עוד מעט, עוד מעט. זה, ונכנס לחדר. ואז פתאום מרגיש, וואי, זה לא בסדר, אני לא אבא טוב. ככה אני מקבל את הבן שלי, תראה איך הוא רץ וכזאת התלהבות, ואני כזה דחיתי אותו, לא בסדר. הוא יכול פה להרגיש שתי רגשות, מאוד דומים אבל שונים. אשמה, אני לא אבא טוב, ואז הוא יצא מהחדר ויתייחס לבן שלו, אבל מה המניע שלו? על מי הוא חושב? על עצמו. נכון? הוא חושב על עצמו, על הרגש שלו, על התחושה שלו. באשמה אתה עסוק בעצמך. הוא יכול להרגיש חמלה על הילד. וואי, מסכן, הוא כל כך התרגש שאבא שלו בא הביתה, במקרה זה אני, וככה התייחס אליו, מסכן, הוא מרחם על הילד, הוא רוצה עכשיו לעשות טוב לילד. בחמלה על מי אתה חושב? על הילד. ההבדל העצום בין אשמה לחמלה, שתיהם הם תחושה לא נעימה על משהו לא טוב שעשיתי. בסדר? משהו לא טוב שקרה. אבל האשמה, אני חושב על עצמי, אני מרוכז בעצמי, אני חושב על הרגע שלי, אני רוצה להיות האבא הטוב, ולכן אני יוצא מהחדר ועכשיו מתייחס לילד, אבל המטרה היא אני, כדי שיהיה לי נעים, כדי שאני יהיה בסדר. לעומת זאת, בחמלה, אני חושב על הילד, אני מרוכז בו, אני רוצה שיהיה לא טוב. אתה יכול לקרוא לזה במילים אחרות, אשמה מול חמלה, או אשמה מול אחריות. בסדר? באחריות, אני לא עסוק במה שאני עשיתי, אני לא עסוק בעבר, אלא אני עסוק ביופי. אז מפה ועלה לאן אני מתקדם? מפה ועלה, מה אני עושה? בסדר? אשמה מבריחה אותנו מחמלה. היא מציגה לנו פייק חמלה. פייק אחריות. אני כאילו לוקח, כן, זה היה לאחרונה, היה לנו את זה בשנתיים האחרונות, הוא לוקח אחריות, או שהוא לא לוקח אחריות. ופלוני נעמד ואומר, אני אחראי על מה שקרה, אבל, כן, ועוד ההתקפה שלמה. כאילו, מה המשמעות? עוד פעם, יש פה משחק מילים. אחריות בעיקרון נוגעת למה שקרה בעבר, אבל בעיקר היא נוגעת למה שקורה בעתיד. אז מה אתה עושה עם זה הלאה? אמרתי שאני אחראי, לא, זה לא מספיק. לא, אם אמרת שאתה אחראי, תתפטר. אם אמרת שאתה אחראי, תשלם פיצויים. אם אמרת שאתה אחראי, תעשה עם זה משהו. בסדר, אני לא נכנס כעת לפוליטיקה ולשמות, אבל כן, יש משחק מילים כזה שכן, הוא אומר שהוא אחראי. אשמה עסוקה מאוד במה אני ועצמי, ולא מתקן את דברים. אחריות, זה קרה מה שקרה, אני לוקח אחריות ואני מטפל בזה הלאה. יצא לאחרונה לדבר עם קבוצה של אנשים שמתמודדים בחיים באיזושהי צורה, והם סבלו סבל גדול. וכתוצאה מהסבל הזה, זה הניע אותם ממקומם. בסדר? הם גדלו בחברה אחת, הם עברו לחברה אחרת, ובאמת המנוע היה סבל, מצוקה, כאב גדול מאוד שהם חוו במשפחה שהם גדלו בה, או בקהילה שהם גדלו בה, ולכן הם יצאו מהקהילה הזאת. עכשיו, זה לא שהיהדות גרמה להם סבל. בקהילה שהם גדלו הייתה גם יהדות. הם סבלו מהקהילה, אם זה סבל מהתעללות פיזית או מהתעללויות אחרות, ולכן הם יצאו מהקהילה. כשהם יצאו מהקהילה, בדרך ממילא, הם גם יצאו מהיהדות. בסדר? הם סבלו מאוד במשפחות שלהם, ולכן כשהם יצאו מהמשפחה, הם בעצם יצאו. עכשיו, היות והמשפחה ייצגה גם את היהדות, בסדר? אז לכן, באופן, בדרך ממילא, כן? הם בעטו בהכל. זאת אומרת, כן, אותו חילזון שמנסה להסיר את הבית הישן שלו כדי לבנות את הבית החדש, כי הוא פשוט גדל והוא לא יכול להישאר בבית הקטן, אבל כשהוא מתחכך בסלע לקרוע מעצמו את הבית הישן, הוא קורע לעצמו גם את האור. עכשיו, הוא לא רוצה לקרוע לעצמו את האור, הוא מנסה להתנער מהמצוקה, הוא מנסה לצאת מהכאב. למנוע את הסבל. זה הסיפור, זה מה שהוא מנסה לעשות. בפועל, הוא גם גורם לעצמו סבל חדש שלא היה מקודם. כי הוא לא תמיד יש לו את היכולת להפריד בין הדברים שגורמים לו את המצוקה ואת הסבל, לדברים טובים שבאו מאותו בית או מאותו קהילה או מאותה ישיבה, שגם גרמה לו את הסבל, בצד אחד, עדיין נתנה לו גם דברים טובים. וזה דבר שעוד פעם אפשר מאוד להבין אותו, גם כתוב אצל רבותינו, כן, התהליך הזה. טוב, אז דיברנו על זה, ואנשים שהם כולם חוו את התהליך הזה, ואז אחד מהם אומר, רגע, אז אם בעצם כל התהליך היה תהליך של ניסיון למנוע סבל, וזה מובן, אז מה הטענה על מה שעשינו? אמרתי, אם הטענה, אתה שואל מצד אשמה, אתה צודק, אין אשמה. אבל אם מצד אחריות, יש אחריות. שזה אומר, אחריות זה אומר, אל תעצור פה. יצאת כי נעת מעצמך את הסבל, בסדר? אז לא ניכנס לשפה של אשמה. יש טיין עליו, לא בסדר מה שהוא עשה, זה שפה של אשמה. היא עסוקה, אני בסדר, אני לא בסדר. בוא נראה מכאן ועלה לאן אתה הולך קדימה. בסדר? ופה זה לקיחת אחריות. פה זה גם המקום מול אנשים אחרים, זה חמלה. מול עצמי זה לקיחת אחריות. אני לוקח אחריות, ולכן אני היום מחפש את הקשר שלי לקדוש ברוך הוא מחדש. אני מחפש את הקשר שלי ליהדות, הקשר שלי לתורה מחדש. נכון, במקום שבו גדלתי הקשר הזה חובר איכשהו מצד המציאות עם מצוקה וכאב שגרמה לי לצאת משם, ועכשיו אני חוזר. חוזר לאן? לא למצוקה ולכאב, אלא הדברים הבאמת טובים, כן, שהם... ופה זה, מה נדרש במקרה הזה? לקיחת אחריות. אז שימו לב שיש פה, אם השיח הוא על אשמה, אין אשמה. אין אשמה, זה לא קיים. כל הדיבור על רגשות אשמה הוא דיבור שקרי של אדם שמרוכז בעצמו ולא חושב על הסיטואציה ולא חושב על התוצאות ולא לוקח אחריות למעשים שלו. ולא לוקח אחריות על מה שיקרה הלאה. הוא רק עסוק בלהרגיש טוב. אני לא מתכוון... מה?
המשמעות של יום כיפור, של בקשת סליחה,
זה בדיוק, יום כיפור הוא בדיוק יום של קבלת אחריות ולא יום של חרטה ואשמה.
קבולי לא
עושים. זה בנוי על קבולה, ותשובה, המהות של המילה תשובה זה לשוב, שזה בעצם התנועה חזרה. תוך כדי התנועה חזרה, אתה צריך להכיר ברוע שיש במקום שבו היית, ולהתחיל את התנועה. זה לא יקרה. תנועה חזרה לא תקרה בלי הכרה בזה שאני נמצא במקום לא טוב. אוי לי, מהאוסיסי הלשונות של השארית תשובה, כן? אם אני לא יכיר ב... אין... טובל ושרץ בידו, כן? למה? כי הוא לא חוזר בו. ברגע שלו... אם אתה... התנועה בעולם, התנועה בחיים נובעת מכאב. היא נובעת מ... לא טוב לי פה, אז אני הולך לשם. מחם לטולה, מטולה לחמו. בסדר? כן? חם לך פה, אתה עובר לצל. קר לך שם, אתה עובר לפה. התנועה בעולם, המנוע של תנועה בעולם, זה מנוע של כאב. עוד פעם, יש מנועים של עונג, אבל גם הם במקום מסוים הם... קיצור, לא ניכנס לזה עכשיו יותר מדי, זה ממש לא הנושא שלנו. אבל קיצור, ופה אתה צריך גם להגדיר את המצב שבו אני נמצא, כמצב שאני לא רוצה את המצב הזה, המצב שלא טוב לי, ואז משם אתה מתחיל את התנועה חזרה. תשובה זה בעצם על השוב, לקבל אחריות על המעשים שלי, לראות את מה שאני עושה ולהתקדם עם זה. היסוד הזה של קבלת האחריות, זה בעצם היסוד של הבחירה. בסדר? אני בוחר מה לעשות הלאה. היה מה שהיה, עשיתי מה שעשיתי, קרה מה שקרה, ומכאן והלאה, אני לא עסוק עם מה היה, אני עסוק עם מה אני עושה הלאה. אני עוסק עם בחירה שלי, מכאן והלאה, מפה והלאה אני מתקדם. בסדר? עכשיו, בדרך כלל, ולכן היסוד הזה הוא כל כך חשוב, כי הבחירה עומדת ביסוד של התשובה. החירות לבחור, החופש לבחור, האומץ לבחור, הידיעה הזאת שזה עליי, זה בידיים שלי. האחריות ובחירה הולכים ביחד. בסדר? בחירה מובילה לאחריות, ואדם לוקח אחריות, הוא מבין שהוא צריך לנהל את העסק של עצמו. עוד פעם, יש תוצאות למה שעשיתי, ולכן אני צריך מכאן ועלה לקחת אחריות על המעשים שלי. קיצור, נחזור לפרו, או פרו נמצא במקום הזה של נותנים לו עונש, שבמובן מסוים לוקחים לו את הכוח המתעורר שנותן את הכוח לבחור. אבל זה עונש זמני, למען רבוי שמו יפסי בארץ מצרים, כדי להגיע למצב של המכות האלה, כי אתו שולחתי אס יודרי ואח או יסחו ואסמכו בדובר, ותיקוחת מן אורץ, ואולם בעבור זו יסה עמדתיכו. טוב, אז הקדוש ברוך הוא מונע ממנו את התשובה במצב הזה. ועל זה הצד בעצמו, אנחנו באמצע העניין, אז אני נחזור פה איפה אנחנו אוחזים היום, תזיין, ועל זה הצד בעצמו היה עונש סיכון מלחשבון. כי למה שקדם ממריו אשר לא הוכרח עליו, היה דברים שהוא היה מוכרח בהם, נכון? כמו שכתוב שם בפסוק, ולא אהבה מלך סיחון מלך חשבון אבירנו בו, כי הקשה השם אלוקיך את ליבו, נכון? לשבוך הוא הקשה את ליבו לא לתת לנו לעבור שם, כדי שהוא יצא למלחמה, ואז שהוא יצא למלחמה אנחנו נכבוש אותו, זה מה שהיה עם סיחון, לא עם אמון ומואב. ואדום, אלא סיחון דווקא. סיחון, הקדוש ברוך הוא הקשה את ליבו, אם לא נתן לנו לעבור, היינו עוברים דרכו. אבל הוא לא הקשה את ליבו, לא נתן לנו לעבור, ואז כבשנו את כל ארצו, כן, עד כל מה שהוא כבש, גם עם מואב, אמינו מואב, תוארו בסיחון, זה מה שהיה אז עם סיחון מלך חשבון. עכשיו, הקדוש ברוך הוא הקשה את ליבו כדי שנכבוש אותו. הוא אומר, מה זה? איך הקדוש ברוך הוא לוקח לו את הבחירה כדי שהעם ישראל יקבלו? הוא אומר, היה שם חלק, אומר הרמב״ם, שקדם ממריו, שהוא היה מרי נגד הקדוש ברוך הוא, אשר לא הוכרח עליו. שעל זה הוא לא היה מוכרח. אנשו יתברך שהוא יפסיד את הנחלה שלו, שמנעו מעבור ישראל בגבולו, מהפיק רצון ישראל, עד שנלחמו עמו והרגו. והוא אמרו, ולא עבס אני יכול מלחשבון להעבירנו בו, כי הקשה השם לוקחה את ליבו. ואשר הביא להיות עניין זה הפסוק קשה על המפרשים כולם, אומר למה הם הסתבכו עם זה, וחשבו שיש פה מניעת הבחירה, מפני שחשבו כי לא נהנה סיחון, אלא מפני שלא הניח את ישראל לבוא בגבולו. זה היה החטא היחיד שלו, כך חשבו המפרשים, ולכן הם הסתבכו, רגע, אתה מעניש בן אדם על דבר שלא הייתה לו בחירה? זה לא ייתכן. כן? זה מפר את כל הבסיס של תורה, כן? כל עמוד התורה, כמו שראינו כבר בלשונות של הרמב״ם לפני כן. ואמרו, איך אנשו? והוא מוכרח, הוא הרי היה מוכרח בדבר הזה, לא הייתה לו בחירה, כי הקשה השם את רוחו ואימץ את לבבו, כמו שאומר הפסוק. כמו שחשבו רבים שלא נענש פרעו ועמו, אלא מפני שלא שילחו ישראל מארצם. אומר, ואין העניין כן, אלא כמו שבארנו. אגב, הלשון הזה נמצא גם כן ברמב״ם, ביד, בפרק ו' נכון? בפרק ו', הוא מביא את כל הסיפור של פרעה, שזה יקרנו שבוע שעבר ככה במהירות גדולה בסוף השיעור, ואז הוא כותב, וכן סיחון, לפי עוונות שהיו לו, נתחייב למונעו התשובה, שנאמר כי יקשה השם לוקח את רוחו ואימץ את לבבו. וכן הכנעניים, את זה הוא לא כותב אצלנו, אומר, לפי תועבותיהם, מנע מהן התשובה עד שעשו מלחמה עם ישראל, שנאמר כי מעט השם הייתה לחזק את ליבם לקראת המלחמה את ישראל, למען החרימם. וכן ישראל בימי אליהו, וזה הרמב״ם ממשיך ויגיד עוד מעט, אצלנו בשמונה פרקים, לפי שהרבו לפשוע, מנע מאותם המרבים תשובה, שנאמר, אלה שהרבו לשפשוע, מהם הוא מנע תשובה, שנאמר, והתה אסיבות את ליבם אחורנית, כלומר, מנעת מהן התשובה. נמצאת אומר שאין הקל גוזר על פרעה להרע לישראל, ולא על סיחון לחתו בארצו, ולא על הכנענים להתעיב, ולא על ישראל לעבוד עבודה זרה, אלא כולן חטאו מעצמן, ונתחייבו כולן למנוע מהן התשובה. בסדר? זה לשון הרמב״ם ביד, בהלכות תשובה פרק ו', הלוך ג'. והרמב״ם אצלנו ממשיך ואומר על הפסוק בישעיהו, אומר כבר באר השם יתברך על ידי ישעיה הנביא, שהוא יתברך שמו יעניש קצת המורדים, שימנע מהם התשובה ולא יעזוב הבחירה בידם, ואומרו, הפטרת פרשת יתרו, אשמן לב העם הזה, ואוזניו הכבד, והיניו השע, פן יראה ועיניו ובאוזניו ישמע, ולבבו יבין, ושב ורפה לו. ואומר עד מתי השם? עד כמשהו ערים מהן יושב, והאדמה תישאר שממה, כן? מאוד מעניין אגב הנבואה הזאת, אני לא אכנס כי זה לא הסוגיה שלנו, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לישעיהו הנביא, ממש בקיצור, אומר לישעיהו הנביא, לך תדבר עם בני ישראל. הוא אומר להם, אבל הם לא ישמעו. אז הוא אומר, אז תדבר איתם עדין, תספר להם סיפורים. לפי הפשע של המלבים. הוא אומר, תספר להם סיפורים. הוא אומר, אבל עד מתי השם? כאילו, מה, אני מדבר ומדבר, כאילו, אתה יודע, אתה מדבר את המשל, אבל אף אחד לא רוצה להבין מה הנמשל. כאילו, אתה יודע, מגיעים לקומיקס, לחלק של הנמשל ומדלגים. אז אומר גם בדיבורים של ישעיהו הנביא, הוא מגיע, מדבר עם בני ישראל, וכלום, אפס השפעה, זאת אומרת, הם לא מקשיבים לו. זאת אומרת, אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, דבר איתם יותר עדין, דבר איתם יותר נמוך, תספר להם סיפורים. אומר, אבל הסיפורים האלה לא מקדמים אותם לשום מקום. אומר לקדוש ברוך הוא, דבר בכל זאת, תגיד בכל זאת. אבל אומר, עד מתי השם? כאילו מה, איזה שנים של לדבר רק כאילו דברים עדינים כאלה שלא מובילים לכלום. והוא אומר לו, עד... כן, והאדמה תישאר שממה, וריחק השם את האדם, ורבה עזובה בקרב הארץ, ועוד באה סירייה ושבה והייתה לבער כאלה וכאלון, אשר במצבת שלכת מה, שזר הקודש מצבתה, כן, יבוא יום שבסופו של דבר העסק, יהיו בודדים שיבינו על מה אתה מדבר. ייקח 40 שנה, 50 שנה, בסוף יהיה מישהו שיבין על מה אתה מדבר. אבל אתה, בתור נביא, צריך לדבר. למרות שכיום אף אחד לא מבין מה אתה רוצה. זאת אומרת, שומעים סיפורים יפים, הם למדו מהמשל שזה, ללמוד זה כמו סודה אחרי הצ'ונט, אז הם כולם שותים סודה אחרי הצ'ונט, אבל ללמוד אף אחד לא ניסה. כן, כמו הסיפור הידוע של רב שלום שבדרון, כן? הוא אומר, מישהו זוכר, הדרשה של הרב מאז שינה לי את החיים, כן? מה זה היה? שהרב אמר שללמוד משהו זה כמו סודה אחרי הצ'ונט, מאז כל שבוע אני שותה סודה אחרי הצ'ונט. שינה לו את החיים. עכשיו, ולפעמים אומר, הנביא אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני מוצא את עצמי בסיטואציות כאלה, את המשלים שלי כולם יודעים לחזור, רעיונות יפים פה ושם, אבל אף אחד לא זז מהמקום מילימטר, מה אני עושה פה? בשביל מה אני עושה את ה... מה... למה אני פה בכלל? וקדוש ברוך הוא אומר, תמשיך. מאוד מעניין, טוב, אני לא, זה באמת נושא מעניין, מי שרוצה שיראה את הפרשה הזאת עם מלבים, אבל אז שם תוך כדי הקדוש ברוך הוא אומר לו, שאני הכנסתי את עם ישראל למצב כזה, כי בכל הקדוש ברוך הוא אומר על עצמו, הכנסתי את עם ישראל למצב הזה, של השמן לב העם הזה, על הלב ישומן, חי לב הליבום, נכון? חי לב הליבום, יוידים מהם או רשויים שדרקום לגענו, יש להם חי לב הליבום, יש לה השמן לב העם הזה, ולכן, כאילו, יושב להם חלב וסותם להם את הלב שלא יתעורר. גם אם הוא רואה, גם אם הוא מבין, זה לא מוזיז אותו מהמקום. ויש שם אוזניו הכבד, האוזניים לא שומעות, ועיניו השע, העיניים רואות מטושטש, פשוט לא קולט מה מדברים איתו. אומר, הרמב״ם, וזה הדבר פשוט. אין צריך לפירוש, אבל הוא מפתח למנעולים רבים. זאת אומרת, יש מצב שהקדוש ברוך הוא, כאיות וחטאו המון, מביא את עם ישראל למצב שגם כי אזעק ואשבע, סתם תפילתי. דרכי איבה, כן, שם אותי במצב שלא נותן לי כאילו יכולת אפשרות הבחירה. זהו, כאילו, איך קוראים לזה בלשון חז"ל? שהגזרה כבר נחתמה, לא בטיט, אלא בדם. ואז כבר אין דרך חזור. ואז מה עם בחירה? חלק מהתהליך הזה, זה כבר נלקחה בזכות הבחירה כחלק מהעונש. רק מה? זה בדיוק ההדגשה פה. זה חלק מהעונש ולא חלק מהניסיון. הניסיון קיים. עד עכשיו הייתה אפשרות בחירה. הגיע העונש, יש אפשרות של כבר אין דרך חזרה. בסדר, זה היסוד פה. ועל זה העיקר הולכים דברי אליהו, זיכרונו לברכה, באומרו על הכופרים מאנשי דורו, ואתה הסיבות את ליבם אחורנית. נכון? אתה הסיבות את ליבם אחורנית.
לא יענשו על החלק הזה?
מה זה?
לא יענשו על החלק הזה של שהוא הכביד את
לב... הרמב״ם חוזר כבר כמה פעמים פה לאורך הדף הזה וגם ביד, שכן, על זה הם לא יענשו, כי אין להם בחירה. אדם לא נענש על דבר שאין לו בחירה. ועל החלק הזה שהם אשמן לב העם הזה ואינם מכבד, הם באמת לא יענשו. זה חלק מהעונש שלהם. זאת אומרת, זה מוריד להם מהעונש. אותו דבר גם פרעה. הוא אומר, לא, אילו לא היה להם חטא, אלא שלא שילחו ישראל, היה עניין מסופק על כל פנים, שראה הקדוש ברוך הוא מן העם לשלוח אותם. אותו דבר עם, כן, הדוגמאות האחרות. לא אנש את סיחון מלך חשבון, בגלל שלא לא על זה הוא נענש. אין, לא שייך עונש על דבר כזה.
למרות שהוא גרם להגיע למצב כזה שלא ממנו את הבחירה, כאילו זה מגיע כתוצאה מהבחירה הראשונית.
ובכל זאת, נכון, זה חלק מהעונש שלו, לא נענשים על עונש. למרות שיכול תמיד להגיע, כן, רב חיים ולושנר אומר שמקבלים שכר על זה שאנחנו נותנים את הקדוש ברוך הוא את הזכות לתת לנו שכר. אני כנראה שבעונשים זה לא עובד באותה רמה, כן. אבל בסדר, ככה מגדיר פה הרמב״ם ואומר שזה העיקר. הוא אומר עכשיו על הפסוק ואתה הסיבות את ליבם אחורנית, נכון? אליהו הנביא עומד לפני הקדוש ברוך הוא ומתפלל על בני ישראל, והוא אומר שמה שבני ישראל עובדים עבודה זרה, ואתה הסיבות את ליבם אחורנית. בגמרא בברכס למד אלף מבדייס כתוב שזה התחת דברים כלפי מעלה, כן, הדבר הזה, זאת אומרת, זה סוג תפילה כזאת שהוא מתיח דברים לפני הקדוש ברוך הוא, כאילו סוג של חוצפה. אבל הרמב״ם מבין את זה בצורה שאפשר לתרץ את זה אולי עם הגמור, ליישב את זה, אבל בפשטס ממש זה קצת נראה אחרת. הוא אומר, רצונו לומר, כאשר חטאו ברצונם, היות בהתחלה חטאו ברצון בעביד הזורא, היה עונשם עליהם מאיתך, שתסב ליבם אחורנית מדרך התשובה, ולא תניח להם הבחירה. ולא רצו להניח החטא ההוא, והתמידו מפני זה על כפירתם באומרו, חבור עצבים אפרים, אנח לו. אז הוא מסביר מה פירוש הפסוק הזה, אומר הרמב״ם, רצה לומר שהוא מתחבר אל העצבים בבחירתו ואוהב אותם. עונשהו, העונש שלו הוא שיונח על אהבתם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה רוצה את זה? קח את זה ותחנק עם זה. בסדר? ועכשיו, כשזה נהיה סבל, כאילו, בוא, אתה, עכשיו, על העבוד, זור שהוא עובד אז, כשבנוסעתי אז פגריכם על פגרי גילוליכם, כשאותו ילד מוציא את העבודה זרה מתוך חיקו ומנשקה, כשהוא אומר לאבא אליהו, כן, את הנקודה הזאת של כך לימדני אבא, והס שלא להזכיר בשם השם, זה לא עונש. על זה לא נענשים. זה עונש ולא בחירה. בסדר? שם כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, ונוסעתי פגריכם על פגרי גילוליכם, אפילו כשתרצו להתנתק, לא תהיה לכם אפשרות. זה כבר יהיה קשור בי ככלב. אז יש, אבל זה כבר חלק מהעונש, וזה גם חבור עצבים אפרים, הוא מתחבר לאיזה באהבה וברצון, הנח לו, תהיה שם, תהיה מונח שם. וזה עניין הנח לו, וזהו מן הפירושים הטובים למי שמבין דקות העניינים. וזה מילא בא לידי ביטוי בהרבה דברים, לדברי חז"ל, כמו שראינו פה ברשימה. אמנם, מאמר ישעיהו הנביא עליו השלום שאמר, למה תטעינו השם מדרכך, תקשיח ליבנו מירוסך שוב, למען עבודך שבתי נחלוסך, עולם יצעור. כאן זה סוף ישעיהו, יש שם את התפילה הנוראה של ישעיהו הנביא, וגם יש שם תשובה נוראה של הקדוש ברוך הוא, כן, חלקים מהתפילה הזאת נכנסו לתפילה של שני וחמישי, כן, התפילות האלה של, התפילה של ישעיהו, ושם תוך כדי הקדוש ברוך הוא עונה לו, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה שואל, למה אני לא חוזר אליכם? למה אני לא נמצא איתכם? אמרתי, הנני לדויר לא יקוירו בשמי. בסדר, הקדוש ברוך הוא, אני תמיד נהיה, אני תמיד פה, אני תמיד מזומן. אתם לא באירוע, אתם לא באמת מעוניינים. אבל יש שם תפילה נוראה של ישעיהו הנביא. אבל תוך כדי התפילה הזאת, הוא עומד וטוען לפני השם יזבורך, לא מוססעינו השם מדרוכך, או תקשיח ליבנו מאירוסך. אומר הרמב״ם, לכאורה נשמע שגם בדברים האלה הוא בעצם טוען שהקדוש ברוך הוא גורם לנו לחטוא. הקדוש ברוך הוא מטעה אותנו מדרכיו. אומר הרמב״ם, אין להם מזה עניין כלל. ואיננו, לא רק שזה לא סוגיה הזאת, איננו נקלה בדבר ממנו. אפילו פרט אחד לא תלוי במה שלמדנו פה. ואומנם עניין אין לו הדברים. אומר, תסתכל בכל הפרק שם, זה נוסח של תפילה. כפי מה שבא לפניו ולאחריו. שהנביא ההוא, ישעיהו, היה מתרעם על גלותינו וגזרותינו והפסק ממשלתנו ותגבור את האומות עלינו. כן, כל המצב הזה, הרחמנא ליצלן של עם ישראל, שהוא רואה שהולך להיות גלות, ואמר על זה דרך תפילה, השם אלוקי ישראל, כשיראו ישראל תגבור את הכופרים, כן, שהכופרים מתגברים ומתגברים, כמו שאסף אומר, בעין ג' בתהילים, אך טוב לישראל אלוקים לבורי לבו, ואני כמעט נוטויו רגלוי כעין שופחו אשורוי, כי כנסי בהוללים שלא עם רשועים יראה, כי אין חרצובו אסלמו יסום ובורי אולום, בעמל אינוי שני מוי, כן, יצא מיכאל בן ימי, הוא אומר, כשעם ישראל רואה את כל מה שקורה, הם לא מצליחים לעמד. אם אמרתי, אספרו חמוי, הנה ידור בונך ובגוד אותי. אם אני אספר בדיוק כל מה שעם ישראל אומר על המצב הזה, של, שהם רואים ככה שהרשועים מצליחים בצורה כזאת, אני אהפוך את כל עם ישראל לבוגדים. כן, אומר, המצב הוא ואומר, אך ריק זיקיתי לבבי, והרחץ בניקיון כפיי. למה עשיתי את זה? בשביל מה אני משקיע? למה השקעתי? וזה מרחיק את עם ישראל מאמונה. אז הוא בא לפני הקדוש ברוך הוא בטענה שהמצב של עם ישראל בגולוס ובלי ממשלה ושהאומות שולטים עלינו והגזרות שהם עוברים גורם לבני ישראל שיראו ישראל תגבור את הכופרים יטעו מדרך האמת ויתל לבם, יתל ליבם מיראתך וכאילו היית אתה הסיבה לסחלים האלה לצאת מדרך האמת. זאת אומרת, הם סחלים אבל אתה גרמת להם להגיע למקום הזה. בסדר? זה לא עניין של לא נתת להם בחירה. הייתה להם בחירה מלאה. אבל הכנסת אותם לניסיון שהסיכויים שלהם לעמוד בו נמוכים יותר. בסדר? זה הניסיון בשבילם. כמו שאמר משה רבינו עליו השלום. ואומרו הגויים אשר שומעו אשים האחול אימוי מבלתי יכולס. נו, מה? אז אתה חייב אותם להגיד את זה? לא. הם יראו את עם ישראל נאנשים. אז הם יגידו מבלתי יכולס. אבל יהיה להם בחירה אם להגיד או לא. זה לא אומר שאין להם בחירה. מפני זה אמר אחר זה, שם בישעיהו, המשך הפסוק. שוב למען עבודך שבטי נחל עושך. שוב למען עבודך שבטי נחל עתך. כדי שיהיה, הם יוכלו, רוצה לומר, רצינו לי אומר, עד שלא יהיה בעניין חילול שמך הגדול. כמו שבער בתרי עשר. מאמר הנמשכים אחר דעת המנוצחים מן העובדי כוכבים בזמן הגלות, זה פסוקים במלאכי, אשר מספר דבריהם, כל עושה רע, טוב בעיני השם, ובהם הוא חפץ, או היה אלוהי המשפט. זאת אומרת, מספר דבריהם, הוא עומד ומספר מה אותם חוזרי הגלות במלאכי, אומרים לפני הקדוש ברוך הוא, אמרתם, כל עושה רע, טוב בעיני השם, ובהם הוא חפץ. מאיפה זה מגיע? הם חושבים שכל עושה רע טוב בעיני השם? לא. זה דיבורי כאב, התרסה, לפני השם. למה? למה הרשעים כל כך מצליחים? למה הצדיקים כל כך סובלים? נראה לנו לפי המצב שכל עושה רע טוב בעיני השם, כי תראה שהוא מצליח, ובהם הוא חפץ. או איה אלוהי המשפט. איפה אלוהי המשפט? איפה הקדוש ברוך הוא? למה הוא לא עושה משפט? למה הרשעים לא נאנשים? יש הרי את הפרק בתהילים שהרד"ק מביא שם שהיה את החכם הספרדי, אבן עזרא, מביא שהפייטס, נכון? פייטס, בתהילים. הוא אומר שהחכם, רוצה להביא? תביא, זה מעניין. תהילים פייטס, נקרא איזה דיילס.
יש פה נהגים.
אה, יש פה? אה, הנה, מצוין. וואו. פשש, איזה יופי. יש, זה פרק מאוד מעניין. פייטס. משכיל לאיסון האזרוכי. חסדי השם אוילום אושירו לדור ודור אוידיע אמונוסכו בפי, כי אמרתי אוילום חסד יבונה וכולי. אומר אבן עזרא. טוב, מי זה איתן? זה איתן בן זרח, שאיתן האזרחי, התנבא על מלכות דוד שתיפסק. היה בספרד, מספר אבן עזרא, חכם גדול וחסיד. וזה המזמור היה עליו קשה, ולא היה קורא אותו. ולא היה יכול לשמוע. זאת אומרת, מהם קוראים תהילים לפניו, מזמור פייטט, לא מסוגל לשמוע את המזמור הזה. בעבור, כי זה המשורר ידבר כנגד השם הנכבד קשות. המזמור, הנביא, כן, איתן האזרחי, בפסוקים האלה, מדבר קשות על השם הנכבד. הוא אומר, לכן הוא לא היה מסוגל, החכם בספרד, החכם גדול וחסיד, לא היה מסוגל לקרוא את הפרק הזה, המדלג. את הפרק פייטט בתהילים, ולא היה יכול לשמוע אותו. והגאון... כן, הגאון, רבי סעדיה, כן, לא הזכיר בפירוש תיקון זה המזמור, כן, ורבי משה הכהן העריך בעניין זה, וחקרתי ספרו כמה פעמים, ולא יכולתי להבין דבריו. זאת אומרת, היו כאלה שניסו להסביר את הפרק הזה, והנה סוד זה המזמור, הוא אומר, כאשר החל חסדי השם, יספר חסדי השם, ומה שנשבע לדוד, נכון, זה, מישהו זוכר את הפרק הזה? רק אמרתי, עולם חסדי בניה, שמיים תכין לבוא נחבם. קראתי וריתי לבחירי, נשבעתי לדוד עבדי, עד עולם אחין זרעך, ובניתי לדור ודור כיסחה סלע, ויודו שמיים פילה אחר השם אף אם הוא נוסחו בקהל קדושים, הנה השחק יעבור להשם, הוא בבא מתאר כאילו את הקדוש ברוך הוא ואת הניסים שהוא עושה, חסדי השם ומה שנשבע לדוד, ואז אחרי שהוא מתאר את החסדים הגדולים שהקדוש ברוך הוא עושה, במזמור הזה, קצת ארוך הזה, לכן אני מדלג, כל הפסוקים שאומרים בסליחס, כן? השם הולכי צפוק איס מקום ריחה סינקו, התומוי של בגיוס היום, התודי כיסו כחולול רועב, לכל שמיים אף לכל אורץ, סופוים ויומין, לכל זרוע עם גבורו, צדק ומשפוט נכון כיסכו, אשר יום יהיה דיסרו, בשמחו יגינו כל היום, כספר הסוזום היוטו, כן, כי להשם הוגינינו. אומר, עוז דיברתו וחוזוין לחסידךו, אומר, כן, ותומר, שיוויתי עזר על גיבור, כן, אמרת לחסידך, מי זה? לשמואל הנובי, ואתה אומר, שיביתי עזר על גיבור, מי זה הגיבור? דוד המלך, הרימותי בחור מעם. כן, בחרתי את דוד המלך, שיהיה בחור, הרימותי בחור, מצאתי דוד עבדי, בשמן קודשי משכתיב, אשר ידי תיקון עמו, אף זה רואי תאמצנו, אני אעזור לו ויסייע בידו, לא ישי אויב בו, לא יגבור עליו האויב להיות לו כנושה, אף זה רואית אמצנו, כן, ובן אבלי לא יעננו, וחטאתי מפניו צריו, ומסנאיו אגוף, כן, אני אשליך אותם, ואמונתי וחסדי אמו, ובשמי תרום קרנו, ושמתי וים ידו, ונערות ימינו, הוא יקראני אביאתה, כלי וצור ישועתי, אף אני, בחורת עיניו, עליון למלכי ארץ, לעולם אשמור לו חסדי, ובריתי נאמנת לו, ושמתי לעד זרעו, וחיסוק ימי שמיים, כן, הוא אומר, הבטחתי לו את כל ההבטחות הנפלאות האלה, שהקדוש ברוך הוא הבטיח, ואם יעזבו, ואם יעזבו בניו תורתי, ומשפטי לא יהיה לחון, אם חוקותי יחללו ומצוותי לא ישמור, ופקדתי בשבט משם ובנגעים אבונם, וחסדי לא אפיר מאימו ולא אשקר באמונתי, לא אחלל בריתי, מוצא שפתי לא אשנה, אחת נשבעתי וקודשי, אם לדוד אחזב, זרעו לעולם יהיה, וחיסוק השמש נגדי, כי ירח יקון עולם, ועד בשחק נאמן סלע. הירח והשמש בשמיים, בשחק, עדים לו, שכל זמן שהם קיימים, תתקיים מלכותו. כן? פסוק בירמיהו, אם תפרו את בריתי היום ואת בריתי הלילה, גם בריתי תופר את דוד עבדי. זאת אומרת, לא יהיה מצב שהברית עם דוד תופר. שמש וירח עדים לזה. כל זמן שהם קיימים, זה קיים. אם לדוד אחזב, זה אף פעם לא יהיה נחל אכזב, זה אף פעם לא יהיה אכזב. כך, זה בעצם התחלת הפרק. אומר, ריבון יש לו היום, אתה ענק, אתה עצום, אתה בנית ועשית ובחסד גדול, ואיזה עולם יפה יפה. ונשבעת לדוד המלך את כל הדברים הנוראים והנפלאים האלה. ועכשיו הוא בא ותוקף. כן? ואתה זנחת ותמאס, התעברת עם משיחיך, אתה רב איתו, אתה נלחם בו, כן? נתמלאת עברה עליו, זנחת אותו, ונערת ברית עבדיך, הרחקת מהבריות, כן? חיללת לארץ נזרו, פרצת כל גדרותיו, שמת מבצריו מחיטה, שסו כל עברי דרך היה חרפה לשכניו, הרימות הימין צריו, הסמכת כל אויביו, אהבת שבצור חרבו ולא הקמתו במלחמה, ישבן, קיצור, פה יש ממש... התקפה מאוד מאוד גדולה, כל הקטע הזה שהוא אומר, השבעת מטהורו, כן, את המקדש שלו, ולא עקם אותו במלחמה, לא עזרת לו לקום, כן, קצרת ימי אלומה, והעתית עליו בושה סלע, עד מה השם תסתר לנצח, תבער כמו יש חמתך, זכור אני מחלד על מה שב ברת כל בני אדם, כאילו, קיצור, באמת מי שרוצה שיראה את זה בפנים עם הרד"ק ועם האבן עזרא, כמו שהם מסבירים את זה, אומר, הוא רואה שדור ודור הולך ונהיה יותר ויותר ויותר גרוע, מי גבר יחב אלי רמה ותימן את נפשו, היה חסדיך הראשונים, השם נשבעת לדוד באמונתך, זכור השם חרפת עבדיך, שאתי וחיקי כל עמים רבים, אני סובל מכל כך הרבה אומות, אני סוחב עליי, אשר חרפו אויביך השם, אשר חרפו עקבות משיחיך, אבל אז הוא מסיים בפסוק אחד, ברוך השם לעולם אמן ואמן, כל מה שהוא עשה, ככה השיר השם אומר, ברוך השם לעולם אמן ואמן על כל אשר עשה לנו, כן, אמת הוא שהמקום ברוך הוא מעולל. אבל אין פה תשובה בפרק הזה, בעין ג' בתוך כדי כל הסיפור של אסף, אז הוא מסיים, עד אבוא אל מקדשי קל, אבינה לאחריתם, בסוף מבינים, כשבאים למקדשי קל, הויד זה ביס המקדוש, אז מבינים פתאום למה הקדוש ברוך הוא נתן באמת רווחה לגויים, מיד עשה הויד, כמו שמבואר בגויים בליקוטים בסוף ספר דצניר, שם יש הנהוגה כזאת מאוד חזקה, כדי שיהיה גילוי של, חסד בשלימוס, וגבורה בשלימוס, צריך את ההנהוגה הזאת, שהקדוש ברוך הוא נותן טוב כעס משחוק, טוב כעס שכועס הקדוש ברוך הוא על הצדיקים בעולם הזה, משחוק שהוא שוחק עם הרשעים בעולם הזה, נכון? אז יש פה נקודה, באמת, נקודה, אני מדבר על זה הרבה, יש פה את ההנהוגה של הויד, כי בכל הקדוש ברוך הוא מבטל את עצמו אל הרשעים, אבל לבוא אל מקדשי אל, אבינה לאחר איתם, חרפות למו, יפלטם למשמעות, וכו'. איך היו לשמח הרגע? פה בפרק פריחת אין את התשובה בסוף, הוא תוקף, כאילו, איך קרא לזה הרד"ק, האבן עזרא? זה המשורר ידבר כנגד השם הנכבד קשות. פשוט נדבר קשה על הנושא הזה, אבל אומר, אבל שים לב, אומר אבן עזרא, ויורה סוף דבריו, כי הוא מאמין במיית המשיח. אבל למרות כל ההתקפה שלו, אתה רואה שבסוף הוא כן מאמין, כי הוא אומר, אשר חרפו עקבות משיחיך. אז אתה רואה שבסופו של דבר הוא כן מאמין בביאת המשיח, הוא אומר כאשר הפרש, כמו שהוא הרד"ק עצמו מפרש, אבן עזרא עצמו מפרש שם. אבל הפרק הזה למשל, זה פרק קשה מאוד, אני לא מכיר אף אחד שנוהג במנהג אותו חכם גדול וחסיד מספרד, שבאמת לדלג על הפרק שלו מוצא חן מנה, אבל כן, כנראה שהוא לא יכל להגיד את זה, זה לא, זה מעבר לכוחות שלו. אבל יש פה באמת, הנה דרבון רחוב הגודתי, זאת אומרת, ברגע שאתה רואה, כן, עם ישראל רואים מצב כזה של מה עם כל ההבטחות שלך, מה קורה, איך הדבר הזה יכול לקרות. הדבר הזה גורם ללא מותסעינו השם מידי רוחךו, תקשיח ליבנו מעיר עושך. ממילא מאבדים את העירת שמיים, מאבדים את הלב ואת הקרבה לקדוש ברוך הוא, כי זה... עם ישראל לא מסוגל לעמוד בזה, וזה שוב למען עבודךו, שבטי נחל עושךו, אומר, הם מספרים, כן, אותם אצל מלאכי, כל עושה רע טוב בעיני השם ובהם חפץ, או יהיה אלוקי המשפט. אומר גם כן, וסיפר מדבריהם המובן באורך גלות, אמרתם, אומר עם ישראל אומרים, שב עבוד אלוהים, ומבצע כי שמרנו משמרתו, וכי הלכנו כדורנית בפני השם צבקות. ועתה אנחנו מאשרים זידים, גם נבנו עושה ירישה, גם בחנו אלוקים, והימלאיתו. בסדר, והבטיחנו שם שהוא יתברך עתיד לבאר האמת. הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו שלמרות כל הסיפור הזה, ואמר בזה, ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוקים, אתם עוד תראו את ההבדל. היום אמנם אתם לא רואים הבדל, אבל יבוא יום שעוד תראו את ההבדל הזה. אומר הרמב״ם, שימו לב שכל הפסוקים האלה, אלה הפסוקים המסופקים בתורה ובמקרא, שיראה מהם שהשם יתברך יכריח על העבירות. אבל אומר, חלק זה פשוט לא על העבירות, אלא אחרי שיש עבירה, זה חלק מהעונש. וחלק זה פסוקים שבאים בדרך תפילה, ריבונו שם תראה שהמצב הזה הוא ניסיון גדול מדי. כן, איך זה נקרא דווקא זה נמצא בספרי חסידות, הקדוש הסלייבי ועוד, הם מסבירים שזה הנקודה של מי שאמר לעולמו די, יאמר לצרותינו די. נכון? שקי. מה זה השם הזה? שקי? מי שאומר לו אילומו די, יאמר לצרותינו די. אז... אני משלב את הדברים עם ביאור שלי, אבל הגמרא אומרת בחגיגה, שכשברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, היה העולם מתפשט כפקיעיות של שתי, נכון? כמו צמר, גלגל צמר כשהוא נפתח, זורם כזה, כך גם העולם היה מתפשט ומתפשט ומתפשט, עד שגער בו הקדוש ברוך הוא והציבו על מקומו, ואמר די, עמודי שמיים ירפופו ויסמאו מגער עושי, וזה שקי שאמר לעולמו די. ויעקב הבינו ומבקש, וכן שקי ייתן לכם רחמים לפני האיש, מי שאמר לעולמו די, יאמר לצרותינו די. אז מסביר הקדוש הסלייבי, הוא אומר, למה הקדוש ברוך הוא אמר לעולמו די? יש הרי התפשטות של העולם מתפרס כפקעיות של שתי, זה בעצם תהליך של צמצום, נכון? צמצום בקו, בתהליך של צמצום. בהתחלה היה הכל אור אין סוף, ואז מתחיל למצוא של צמצום, חלל פנוי. חלל פנוי שבו חילו לשם, בסדר, מקום שאין בו את אורו יתברך. אבל יש הרי השפעה פנימה לתוך החלל הזה באופן של עיגולים ואופן של קו. בסדר, זה עיגולי ויושר, פרקים הראשונים בעץ חיים. יושר זה קו שנכנס פנימה של אור, שזה אור של תוירו, מצווה, עשייה ברורה ומסוימת, ויש באופן של מקיף, שזה עיגולים. העיגולים יש בהם השפועה גם מהחוץ פנימה, זאת אומרת, מהאור אינסוף שמקיף את החלל הזה, יש השפועה פנימה. עכשיו, אם החלל היה יותר ויותר 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 גדול, מה היה קורה? באופן ממילא, לא הייתה אפשרות של האור שמאיר מבחוץ להגיע עד הנקודה הפנימית, כי זה הולך ונחלש פנימה, החלל היה גדול מדי, לא הייתה אפשרות לגלות את כבוד השם בחלל. הצמצום היה מדי מצומצם, היה מדי, אכילו לשם היה גדול מדי, כן? חלל שאין בו אור בצורה קיצונית מדי שלא הייתה אפשרות להאיר פנימה. ולכן מה עושה הקדוש ברוך הוא? עוצר את ההתגלגלות הזאת של הצמצום, כמי שמתפשט כפקיות של שתי, ואמר לעולמו, די. צריך שתהיה אפשרות לגלות את האור בתוך העולם. אם הצמצום יהיה גדול מדי, אם החלל יהיה גדול מדי, לא תהיה אפשרות לגלות. שקי זה בעצם עצירה של התהליך כדי שתהיה אפשרות לגלות אור. מי שאמר לעולמו די, יאמר לצרותינו די. הצרות היום, או מבקש יעקב אבינו, הן פשוט גדולות מדי, שאני כבר לא יכול למצוא בהן טוב, שאני כבר לא יכול להתמודד איתן ולגלות אוי קבולס, אוי מלכוס שמיים, בתוך הדין הזה, להפוך אותו לאדנוס. בסדר? להמשיך לו א' ולהפוך אותו לאדנוס, לעשות את העבודה הזאת של הגילוי מתוך הדין. מי שאמר לעולמו די, כדי שאפילו בתוך הצמצום והחלל יהיה אפשרות לגלות אור, יאמר לצרותינו די, שבתוך הצרה הזאת יהיה אפשרות לגלות אור. אומר, יש הרי גם בלשון חזל, מה זה שקאי, פירוש אחר, אומר רשי, שיש די באלוהותו לכל בריאה ובריאה. תחשבו, בעומק זה בעצם אותה נקודה. זאת אומרת, כל בריאה ובריאה בעולם יש בה די לאלוקותו. יש בה די לגילוי אלוקוס. יש פה נקודה שאולי ממש בסוגריים, לא ניכנס אליה. מישהו כתב לאחרונה על קבולה סגרו, ודן שם שבלושן רבינו הגרו תמיד יש דיבור על גילוי אלוקוס. אצל האריזל, אצל הרב, תמיד זה הולך, השפה היא שפה של המשוך חס השפע. שם נמשך קו של אור להמשיך שפע, יש אור מבחוץ של שפע, כל מצווה ממשיכה שפע, כל הזמן יש הדיבור, השפה, זה דיבור של המשוך חס השפע. ולעומת זאת אצל הגוהן, כן, כל פעם הדיבור הוא על גילוי שיימויס, גילוי אלוקוס. אז הוא רצה לבנות שיש פה מהלך מיוחד, סדר השטל שלו, לפי הגוהן, שהוא שונה. אבל הטריד אותי המהלך שלו, גם דיברתי על זה עם אבא שלי, ולמייס זה בעצם אותה נקודה, זה פשוט השלב הפנימי יותר והשלב החיצוני יותר. המשוחס השפע זה גילוי אלוקוס. רק מה, התהליך הפנימי זה הגילוי אלוקוס. הביטוי של זה בחיצוני זה המשוחס השפע. אני אומר, וזה בעצם גם אותה נקודה פה. מי שאומר לו, היא לא מודע, יאמר לצוריסנו די. מצד המשוך עשה שפע, שמאיר פנימה, אבל זה בדיוק גם שדי באלוקותו לכל בריה ובריה, לגלות אלוקות בכל דבר. גילוי האלוקוס הוא בעצם גם המשוך עשה שפע. טוב, אני לא יודע אם הציבור יודע פה למי אני מתכוון ומה הוויכוח, אבל בסדר, יש פה נקודה מסוימת. טוב, לענייננו, יש לא מתעשינו השם ידרוך אחר, ריבוני שלו, הצמצום פה הוא גדול מדי, הצרות כבדות מדי, וכבר אין אפשרות לגלות את האור שבתוכם. הניסיון יהיה מדי גדול. עוד פעם, זה עדיין במקום של בחירה. זה לא מקום שנמנע את הבחירה. פשוט הבחירה נמנעת, כי אני לא יכול לדחוף את הקיר הזה, הוא חזק מדי, הוא כבד מדי. אבל עדיין אתה יכול להחליט אם לבחור, לדחוף אותו, לא לדחוף אותו. זה לא סילוק הבחירה מהאדם, לא סילוק הכוח המתעורר, כמו שהרמה מגדיר את זה מקודם, שהוא הבוחר של האדם, הכוח הבוחר של האדם, כי האדם נשאר עם הכוח הבוחר שבו. אבל זה קשה מאוד ליישם, לעשות טוב בעולם הזה, במצב שהרע כל כך מתגבר, כל כך משתולל, והחילול השם יוצר חלל כל כך גדול, שאין אפשרות לגלות בו אור. ונשארנו על שורשינו, נשארנו על השורשינו, שורשינו כאן בלשון הרמב״ם, זה מה שהרמב״ם קורא במקום אחר, עיקרים, בסדר? שורשינו זה עיקר, זה דבר שהוא עיקרי, שברשות האדם היא המצווה והעבירה, והוא הבוחר בפעולותיהם, מה שירצה לעשותו, יעשה, ומה שלא ירצה לעשותו, לא יעשה, רק אם יענישהו, השם יתברך על חטאו, שיבטל רצונו כמו שבארנו, זה לפעמים יש מצב שבאמת האדם מקבל את העונש הזה, ושקניין המעלות והפחיתות בידו. בסדר, אדם יכול לקנות מעלות או לקנות פחיתויות, בחירה שלו. ומפני זה צריך לו שישתדל לקנות לנאפשו המעלות שאין לו מאיר לזולתו שיעירהו עליהם. זאת אומרת, הבחירה שלך לא מה התנאים הסביבתיים שבהם אתה חי, דברים שאמרו לך, לימדו אותך, לא לימדו אותך. התפקיד שלך זה גם ללמוד דברים שאף אחד לא לימד אותך מהעולם. התפקיד שלך כאדם בעולם הזה, שאינו אדם או יו כאחד, ממנו לא דעס תיברו, תחשוב על דברים, תתעמק בדברים, תלמד דברים, ותדע את הדברים האמיתיים של המציאות, ותבחר, כי זאת הבחירה של האדם, והוא אמרם במוסרי זאת המסכת, זאת אומרת מה שכתוב באובויס, אם אין אני לי, מי לי. שום דבר לא תלוי באיפה באת, מה נולדת, מה עשית, ולאיפה הובילו אותך. תמיד, תמיד, תמיד הדבר נמצא אצלך. טוב, פה הגענו לנושא של ידיע ובחירה, אני חושב שנשאיר את זה לשבוע הבא. בעזרת השם יתברך. בסדר.